take me on to diet. כמו חודש אביב, עשית פסח השם לך, חודש אביב, יצאך השם לך במצרים לילה. דבחת פסח השם לך, אתון ובקר, במקום אשר יוכר השם לשכן שמו שם. לא תוכל עליו חמץ, יואת אמור תוכל עליו מסות לחמוני, כי בחיפזון יתת אמור במצרים, למען תזכור את יום צדך אמור במצרים, כל ימי חייך. לא יראה לך צהור בכל גבולך שבעת שמים, ולא ילים מן הבשר שיזבח בערב, ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לקבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם לך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יוכר השם לך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בארץ, ובוא השם יפה אצלך במצרים, ושלטה ואכלת במקום אשר יוכר השם לך בו. קנית בבוקר והלכת לבניך, שיש ימים תאכל מצות, ויום בשביל עצרת השם לך לא תעשה מלאכה. הפסקה הזאת היא חלק מפרשת המועדות כאן. הפסקה הזאת היא חלק מפרשת המועדות בפרק. אתם רואים שאחרי זה יש לנו את חג השבועות ואחרי זה את חג הסוכות. אז בהחלט יש לנו כאן את פרשת המועדות, וכמובן שבהתאם להגדרות שרמב"ן הגדיר בתחילת ספר דברים, שיש מצוות דברים שהן מבוארות ומצוות שהן מחודשות, ברור שהמצווה הזאת נופלת תחת ההגדרה של מצוות מבוארות. כך כותב רמב"ן. ואז הוא עובר לדון בשאלה, אם זה מצוות מבוארות, אז מה בעצם נוסף כאן? כך הוא פותח את הפרשה, אומר הרמב"ן, מצוות הרגלים מבוארות. מצוות הרגלים מבוארת. שכבר הזכירה, או הזכירה. ואחרי זה הוא מפרט מה נוסף כאן ומה חסר כאן יחסית לרשויות האחרות. אולי נקרא את כל הקטע שלו. והנה בתורת כהנים הזכיר בעניין הקורבנות, והקרבתם משל השם, וכאן לא יזכירם. כאן לא יזכירם כלל, אבל יזהיר את ישראל לעלות בהם אל המקום אשר יבחר ולשמוח לפניו. כאשר ציווה שיביא מעשר שני לפני השם, לכן אחר ויוכל שם למקום שמבחר השם, נוסיף לבאר כי עוד חייבים שיבואו כולם לפני השם, ויחנו לפניו בקדושה רגלים לשמוח בשלמים שהקריבו לפניו. ולא הזכיר זמני חג המצות והסוכות באיזה יום יהיה, אך הזכיר חודשיהם דרך קצרה שכבר הזכיר הכל שם. יש כאן כמה הערות. ראשית, הוא אומר שאת עניין הקורבנות הוא לא מזכיר. עניין הקורבנות הוא לא מזכיר. דבר שני, הוא אומר, אבל יזהיר את ישראל לעלות בהם אל המקום אשר יבחר השם ולשמוח לפניו. מה זה? יזהיר את ישראל לעלות אל המקום אשר יבחר ולשמוח לפניו. כלומר, יש כאן תוספת של עלייה לרגל. איפה זה נזכר כאן? פסוק ב' במקום אשר יבחר השם, וגם בפסוק ה' לא תוכל לזבח לאחרי עשר ואחד שעריך, כי במקום אשר יבחר השם לאחרי עכשיו לזבח את הפסח. גם בפסוק ז', ויש גם פסוק י' א', סמכת לפני השם לאחרי במקום אשר יבחר השם. בפסוק ג', שבעת ימים תחוג להשם לאחרי במקום אשר יבחר השם. כלומר, הוא חוזר על עצמו בכל אחת מהפסקאות. נזהיר את ישראל לעלות בהם למקום אשר יבחר ולשמוח לפניו. כאשר ציווה שיביא מעשר שני לפני השם וכן הבכור ויאכלם שם, למקום אשר יבחר השם, נוסיף לבאר יעון חייבים שיבואו כולם לפני השם ויחנו לפניו לשלושה רגלים.
חנו יחוג.
ויחוגו לפניו, וצי כתוב יחנו, זה טעות, אתה צודק, ויחוגו לפניו בשלושה רגלים, ולשמוח בשלמים שהקריבו לפניו. אז מה הוא אומר במשפט הזה? כי כאשר ציווה שיביא מעשר שני לפני השם, וכן הבכור ויוכלם שם, במקום אשר יבחר, השם מוסיף שבר כעוד חייבים שבואו כולם לפני השם, ויחוגו לפניו בשלושה רגלים. זאת אומרת, במשפט הזה מה הוא בעצם טוען? שפרק ט"ז הוא נגבר אחרי סוף פרק תתבר. בסוף תתבר נאמר שאת הבחור צריך לאכול במקום אשר יבחר השם. אז אגב זה, התורה מודיעה שגם ברגלים צריכים לעלות ולחוג לפני השם. ומתקבל מדבריו הרושם שבעצם זה הפרט היחידי שאותו רוצים ללמד פה. ואת התרגלים אנחנו כבר יודעים. ואילו מה שמחדשים כאן זה שבאותם רגלים צריך לבוא למקום אשר יבחר השם ולשמוח בשלמים שהקריבו לפניו. ולא הזכיר זמני חג המצות והסוכות באיזה יום יהיה, אך הזכיר חודשיהם דרך קצרה שכבר הזכיר הכל שם. אתם רואים שהכיוון הכללי מה הוא? הכיוון הכללי הוא שיש לנו כבר תשתית של נושא הרגלים במקומות אחרים בתורה, וכל מה שהפרשה הזאת באה זה רק להוסיף פרט אחד על מה שכבר ידוע. כלומר, זו הגישה המקובלת בדרך כלל שיש פרשה שחוזרת, כלומר שלא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בו. זה אפילו כלל שהופיע במדרשי ההלכה, כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בו. רמב"ן פה מחפש מהו הדבר שנתחדש בה, ואומר מה שנתחדש בה זה הפרט הזה של עלייה למקום אשר יבחר, ומה שלא נזכר בספר ויקרא. למה באמת הפרט הזה לא נזכר שם? למה הפרט הזה הושלם פה ולא נזכר שם? הזהיר את ישראל לעלות בהם אל המקום אשר יבחר ולשמוח לפניו. הוא לא מסביר למה זה לא נזכר שם, אבל אפשר לענות על זה בצורה פשוטה, כן? כל העיקרון הזה של המקום אשר יבחר השם באמת מודגש לראשונה, מוזכר ומודגש לראשונה בספר דברים, ולכן זה די הגיוני שלא ייזכר העניין הזה לפני כן. וכיוון שזה רק כאן נזכר, לכן הוא צורך לחזור ולומר שלא רק את הבכור תאכל שם, אלא את כל הרגלים אתה בעצם חוגג לפני השם. אבל אם ראינו בשיעורים הקודמים אפשר או לדעתי גם צריך ללכת בגישה אחרת, אז אנחנו גם כאן נצטרך לשאול את עצמנו האם באמת הפרק הזה מוצג כהשלמה למה שכבר ידוע, או שהוא מוצג כתיאור ראשוני של הרגלים. ואם הוא מוצג כתיאור ראשוני, אז כמובן עלה השאלה מדוע מציגים פה מחדש דבר שכבר ידוע. אז רק מבחינת הרושם הכללי, מה הרושם שעולה כאשר אנחנו קוראים את פרק ט"ז, שמור את חודש האביב, עשית פסח, וזבחת פסח השם אלוהיך, ותאכל לחם חמץ, ואחרי זה שבעה שבועות תספור למאכל חמש בקמה, אתה יכול לספור שבעה שבועות, עשית חג שבועות. האם הרושם הוא רושם של השלמה או רושם של הצגת הדברים לראשונה? כן? ככה הרושם שלי באמת, מציגים את הדברים. אילו זה היה סגנון של השלמה, ואני הייתי מצפה לשמוע אותם שלוש רגלים שאת החוג לי בשנה, אתה עשה את זה במקום השם, יבחר השם, ותשמח לפני השם. לא צריך לחזור עוד פעם על פרטים. אם זה הנקודה שאמורה להתחדש, אז לא צריך להזכיר את שלושת הרגלים כהצגה ראשונית של הרגלים. אפשר היה במשפט אחד לבוא ולסכם אותם ולומר שזה צריך להיעשות לפני השם. אגב, הדבר הזה באמת מוזכר בפרק ט"ז, פסוק ט"ז. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אליך במקום אשר יבחר. חג המצות או חג השבועות או חג הסוכות לא יראה את פני השם ריקם. הפסוק הזה אולי מחזק את דברי הרמב״ם, שזאת הנקודה העיקרית בפרשה. אבל זה אומנם מחזק את הפיעה שזאת הנקודה העיקרית בפרשה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה מדוע צריך את כל הפרשה, ולכאורה היה אפשר לוותר על כל הפרק ולהסתפק רק בפסוק ט"ז, אם זו היא הנקודה היחידה שמתחדשת. בכל השאר בעצם זה לא מחדש דבר, אז בשביל מה אני בכלל צריך את כל הפרשה? אני יכול לצמצם את כל הפרשה לשני הפסוקים האחרונים, שלוש פעמים בשנה נראה כל שפה את פני השם לך, במקום אשר יבחר, בחג המצור, בחג השבועות, בחג הסוכות, לא יראה את פני השם ריקם, איש כמתנת ידו, כי ברכת השם לך, אשר נתן לה. מזה שהפסוקים הללו לא מובאים באופן בודד, אלא הם מסכמים את הפרשה. אני יכול ללמוד שאף על פי שהנקודה הזאת היא הנקודה העיקרית בפרשה, אבל זה לא שזה נקודה שאותה אנחנו משלימים, אלא כל הפרשה כולה בעצם סובבת סביב הנקודה הזאת. כלומר, הרגלים מוצגים פה כרגלים שבהם אתה עולה לרגל, לא כהשלמה למה שהיה, אלא זה בעצם מה שמאפיין את הרגלים. אתם מבינים מה אני אומר? יש מצד אחד חיזוק לרמב"ן, שזאת הנקודה העיקרית, וזה שפסוק ט"ז מסכם את הרגלים בנקודה הזאת של העלייה לפני השם ושל השמחה. אבל מתוך העובדה שזה רק סיכום הפרשה ולא הפסוק היחידי שיש כאן, אני גם למד שזה כאילו שמציגים לראשונה את הרגלים וטוענים שזאת הנקודה העיקרית שיש ברגלים, וזה לא השלמה למה שכבר היה. כמובן, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, אם זה כך, אז במה זווית הראייה של הרגלים פה שונה מזווית הראייה של הרגלים במקום אחר? מה משמעות, מה משמעות הדבר? כלומר, על פי שיטתנו שהלכנו בנושאים הקודמים, נצטרך גם פה לראות את הרגלים כאילו הם מוצגים לראשונה, ועל פי זה להסביר מהם הפרטים שנזכרים, מהם הפרטים שלא נזכרים, ומה משמעות הרגלים לפי מה שיש כאן, ובאיזה שונה משמעות הרגלים כפי שהם נזכרים במקומות אחרים. אני אינני יודע אם נעשה את זה על כל הרגלים, אנחנו עכשיו מתחילים עם פסקת הפסח. יכול להיות שאם כבר נעשה את זה, אז אולי באמת גם נמשיך אחרי זה ונעבור גם על הרגלים האחרים, ואז נלמד את כל הפרק. אני אינני יודע, אנחנו בשלב זה נתחיל את הפסקה הראשונה. נתתי רק איזושהי תמונה כללית על העניין. זאת הערה אחת על הפרק. הערה שנייה לגבי החלוקה שלו, לגבי החלוקה של הפרק. החלוקה היא ברורה לגמרי, נכון? יש לנו כאן שלושה חלקים, אלא שיש שלושה רגלים. רק שצריך פה להוסיף עוד הערה אחת, והיא שזה אומנם מחולק לשלוש, אבל זה לא לגמרי מדויק. מדוע? כלומר, החלוקה של המסגרות פה היא אומנם חלוקה לשלוש, אבל היא לא חלוקה לגמרי מדויקת, כי היא...
פסוקי
הסיכום בעצם לא בנפרד, נכון מאוד. י"ז י"ז, היו צריכים לבוא בנפרד, כי הרי זה לא שייך לחג הסוכות. כך שאני הייתי מחלק את זה לארבעה ולשלושה ואחד. יש לנו את הפסח עד פסוק ח', את השבועות עד י"ב, פסוקות עד ט"ו, ופסוקים ט"ז י"ז, אלה הם כבר פסוקים שעומדים בפני עצמם כסיכום של כל היחידה. בסך הכל זה א' עד ח', ט' עד י"ב, ג' עד ט"ו, ואחרי זה יש לנו בסך הכל סיכום. עכשיו, מה יש לנו לומר על מבחינת הצורה החיצונית של העניין? כדאי לשים לב, אני חושב שבאמת כבר לזה אמרנו בזמנו, כדאי לשים לב לתמונה החיצונית שעולה כאן. יש לנו פה שמונה פסוקים ביחידה הראשונה, אחרי זה ארבעה פסוקים בשבועות, ואחרי זה שלושה פסוקים בסוכות. עכשיו, בין ארבעה לבין שלושה זה באמת לא קריטי. אבל בין שמונה לבין ארבעה ושלושה זה כבר עניין משמעותי. כלומר, משום מה, הפסקה הראשונה היא הארוכה ביותר. כמעט פי שניים, או כמעט, ממש פי שניים. וזה בהחלט פרט שדורש בירור. איך יצא כך שעל הפסח יש פי שניים אשר על השבועות ועל זה. טוב, אחרי כל ההערות המקדימות הללו, בואו נקרא את הפסוקים ונראה מה הנקודות שיש לנו לדון בהם ומה הפסוקים אומרים עליהם. מה אנחנו יכולים להוסיף על העניין, אם בכלל יש מה להוסיף. שמור את חודש אביב ועשית פסח לה' אלוהיך, כי בחודש אביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה. כזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ומכה במקום אשר יוכר ה' לשכן שמו שם. מה היחס בין פסוק א' לפסוק ב'? האם זה שני עניינים שונים? או זה אותו עניין? מה ההבדל ביניהם? שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ומכה במקום אשר יוכר ה' לשכן שמו שם. מה אתה מצווה לעשות בפסוק א' ומה אתה מצווה לעשות בפסוק ב'?
על הזמן.
לא, אבל מה אתה מצווה לעשות בפסוק א'? לשמור את... על הזמן אתה מצווה?
מה
מה הנקודה העיקרית בפסוק א', ועשית פסח, מה הנקודה העיקרית בפסוק ב', וזבחת פסח, מה ההבדל בין זה לזה? מה ההבדל בין לעשות פסח לבין לזבוח פסח?
זה הכלל והפרטים.
אפשרות אחת להגיד זה כלל ופרט, מה אתה מציע? שאולי המילה פסח בפסוק א' מתייחסת לחג הפסח, תעשה חג פסח, בפסוק ב' מדברים על זביחת הפסח. במה מתבטא חג הפסח שהוא לא זביחת הפסח? האם יש התייחסות מבארת, לפי ההצעה השנייה שהוצעה כאן, לא של כלל ופרט, לפי ההצעה שזה שני דברים שונים, שפסוק א' מדבר על חג הפסח, פסוק ב' מדבר על קורבן הפסח, איפה התורה מבארת לנו פה את פסוק א', כלומר, מה המשמעות עשיית חג פסח? באמת זה מתבטא. מה יש בג'? לא תאכל עליו חמץ. על מי זה עליו?
על קורבן פסח.
אז זה הכוונה עשית הפסח? זה הכוונה? אני יודע. טוב, אנחנו נבדוק את זה מאוחר יותר. לי זה נראה מוזר קצת, שעשית הפסח פירושו לעשות איזשהו חג, ואחרי זה יבהרו אותו בפסוק ג' או תאכל עליו חמץ. אני יודע. טוב, אנחנו נחזור לזה מאוחר יותר. אני בשלב זה מקבל את ההצעה הראשונה, והיא שזה כלל ופרט. דהיינו, פסוק א' אומר באופן כללי לעשות פסח, פסוק ב' מתחיל לפרש איך הדבר הזה יתבצע. אני בינתיים מקבל את זה, ויותר מאוחר, אם תרצו לחזור ולדון ולבסס את האפשרות האחרת או להקשות על האפשרות הזאת, אני אהיה מוכן לשמוע. אבל בינתיים ניקח את א' ככלל, וב' מתחיל לפרט את העניין. אבל לפני שנעבור הלאה, נחזור רגע לפסוק א', שמור את חודש האביב ועשית פסח לשם אלוהיך, כי בחודש האביב יוצאך השם אלוהיך ממצרים לילה. אז מה יש לנו בכלל, מלבד העובדה, ההנחיה הכללית לעשות פסח שתתבהר אחרי זה, מה עוד יש לנו בפסוק הכללי הזה? א', שמור את חודש האביב, דהיינו הזמן. ב', הטעם, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. מה פירוש שמור את חודש האביב? רש"י אומר, שמור את חודש האביב, כותב רש"י, מקודם בואו שמור שיהיה ראוי לאביו, להקריב בו את מנחת העומר, ואם לאו עבר את השנה. זה מה שהתחלתם לומר. תסבירו לי, אני לא מבין את זה. מקודם בואו של מי?
של הניסן בכלל.
של ניסן. שמור שיהיה ראוי לאביו. מי יהיה ראוי?
ניסן
יהיה ראוי לאביו. מה זה אביו?
תקופה.
נראה שמי שתמח שזה לא תקופה. שיהיה ראוי לאביו להקריב בו את מנחת העומר. איפה כתוב בתורה את המילה אביו? איפה היא עוד נזכרת? אביו קלוי באש, גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך, שזה יותר תיאור למצב של התבואה, נכון מאוד, למצב של התבואה. זאת אומרת שיהיה ראוי לתבואה שקרויה אביו, מה שנקרא זמן הגידול השעורים, להקריב בו את מנחת העומר שבא מן הסעורים, ואם לא עבר את השנה. כך כותב רש"י. תכניסו את זה לפסוק בבקשה. שמור, מה יש לכם לומר על הפירוש הזה? שמור, אתה אומר את ניסן,
הניסן, אביב.
ככה יוצא מרש"י. רגע, אתה נחליט. רש"י אומר, מקודם בואו, בואו של מי?
של החודש הזה.
איזה חודש?
ניסן.
אתה לא יכול להגיד על זה. חודש ניסן, תשמור שיהיה ראוי לאביב. אז בואו נכניס את זה לפסוק. שמור את החודש הזה שיהיה ראוי לאביב. זה, כך נכנס, זה פירוש המשפט. מה אני שואל לכם מבחינת פשט הלשון? זה מתאים ללשון? הפירוש המקובל והרווח הזה, ששמור את חודש האביב פירושו, תשמור שניסן יצא באוויר. כשאנחנו קוראים בקריאה חוזרת את המשפט הזה, זה באמת לשון שנכנסת לפירוש שנכנס ללשון. שמור, לי, אני לא רואה איך זה נכנס, שמור את חודש ניסן, ניסן שיצא באוויר. איפה כתוב פה ניסן בכלל? איפה, מי לא אמר חודש ניסן בכלל? היה זאת כתוב, שמור את חודש ניסן שיצא באוויר, כמו שרשי.
חודש האביב מגיע, התבואה מגיעה מהצד הזה. אותו חודש לעשות
עוד פעם, לא שמעתי את המילה הראשונה.
אתה צריך לבדוק את השם בשנה, כמו שלא
שאומר פה לבדוק,
זה זמן
שראוי להביא. מה שזה זמן? מה זמן ראוי להביא?
אתה צריך לבדוק מה שראוי להביא, ובאותו זמן להתקים את פתח.
ואיזה
זמן
זה ניסן? מה הכי קראת לניסן עכשיו?
לא, אני אומר לך, שאתה קודם על ניסן.
אתה תבדוק מתי... אני מבקש את פירוש המשפט, זה כל מה שאני מבקש. מה זה שמור את חודש האביב ועשית פסח? זה מה שאני מבקש. תבדוק מתי התבואה מגיעה למצב של אביב.
מה שאומרת מאחורי חודש האביב,
האם רש"י התכוון כאילו למצות את זה מהמשפט או להכניס את המצווה הידועה לתוך המשפט? אבל בין כך ובין כך, אנחנו מה שמעניין אותנו כעת זה פירוש המשפט. מוצע פה פירוש, אני רוצה לבדוק אותו. תשמור את חודש האביב, ואנו תבדוק מתי יוצא חודש אביב. זה משפט שיכול לעמוד לפני עצמו? שמור את חודש האביב, זה לא יכול לעמוד לפני עצמו. אז לא, אני שומר, בסדר, אני בודק מתי זה חודש, ואז מה? ועשית פסח. עכשיו, האם לפי הפירוש הזה יש פה רמז לעניין של העיבור? אם אתה אומר, תבדוק מתי יוצא אביב ותעשה אז פסח.
הוא שומע,
אתה חושב שיוצא,
תמיד יצא באביב.
מי דיבר על יצא? אני לא מבין אותך. אתה חושב שיצא. מה זה שיצא? תעשה או מה שיצא? שתקריב קוראים פסח באביב. אז איפה פה העיבור בדיוק?
מה כתוב
שצריך
להיות
מידע אביב? איפה בכלל מי דיבר על יצא? בכלל המשפט הזה שמור את חודש האביב, מפרט מבנה לשוני, מה הוא מזכיר לכם? אין מבנה כזה בתורה? שמור את יום השבת לקדשו, יש שם עיבור ביום השבת. מה זה שמור את יום השבת לקדשו?
יום
קבוע. מה פירוש המשפט? שמור את יום השבת לקדשו. תראו, מה מילולי? יש לך שבעה. זאת אומרת, לשמור את היום כדי לקדשו. אז מה יש פה לשמור? אתה אומר לשמור שלא לעשות במלאכה, ככה אתה מבין. יכול להיות, אבל יש שמפרשים, אני רמב"ן מפרש, שהרי יש שבעה ימים. אז אתה צריך להיזהר, לשמור ולשים לב מתי מגיע יום השבת כדי לקדשו. כלומר, לא לשכוח אותו במשך הספירה כדי לפספס אותו. רמב"ן כך מפרש, ורמב"ן אומר שמזה גם יצא מנהג שקוראים יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. מה זה ראשון, שני, שלישי, שלישי? ראשון, שני, שלישי למה? לשבת. זאת אומרת, אנחנו סופרים, הוא אומר שזה להבדיל מדתות אחרות או עמים אחרים שיש להם שמות עצם לימים. ואם אתה, יש לך שמות עצם לימים, אז אתה לא זוכר בכל יום מתי תגיע לשבת. אנחנו בכוונה עוברים ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, בניגוד לחודשים שיש להם גם שמות עצם. לימים אין. אז אתה יודע שכל יום אתה יודע בדיוק מתי אתה תגיע ליום השביעי. לפי דעת רמב"ן, זה קיום... אתה אומר, אתה יודע שכל יום השביעי צריך להיות שבת, אתה אומר, עכשיו זה ראשון, שני, שלישי, כשנגיע לשביעי זה יהיה שבת, שתדע תמיד מתי יום השביעי. רגע, אז אם כך, מה זה שמור את יום השבת לקדשו? תשים לב מתי הוא יום השבת כדי לקדשו. אז גם פה, מה זה שמור את חודש האביב ועשית פסח? תשים לב במשך עונות השנה מתי אתה מגיע לאביב כדי לעשות בפסח. זה מקביל לרש"י? זה שונה מרש"י.
מי אמר שם?
אבל איפה כתוב פה שזה תלוי בניסן? אני לא מבין.
זה מכיוון שאתה לוקח את הגישה שלך ואתה...
אני לא לוקח שום גישה, אני רוצה להסביר משפט. זה מה שאני רוצה. שמור את הבקשה, תסביר לי יותר שאתה רוצה.
אני אומר, יש חודש אביב, יש חודש מסוים בשנה, קוראים לו חודש אביב. כמו שיש חודש בול, חודש...
מה פירוש המשפט? בבקשה, נגיד שהכתוב פה שמור את חודש ניסן ועשית פסח, מה יהיה פירוש המשפט? תשים לב מתי מגיע ניסן ותעשה פסח. אז אם אביב הוא שם עצם של החודש, אז תשים לב מתי מגיע החודש הזה ותעשה פסח. נו,
מה
רש"י
אומר?
אז אם ירד גשם, מה אכפת לי? וזה השם של ה...
רש"י מנסה
לשאול
בין
שם החודש
לבין
המשמעות
של
אביב. זה זכותו של רש"י לעשות מה שהוא עושה, אין שום ספק. השאלה היא אם זה פירוש המשפט. אבל זה לא פירוש של המשפט. אם אתה רוצה לומר לי שאתה צריך לשים לב שחודש מסוים בשנה ייפול בתקופה מסוימת, לא כך אומרים. אתה להגיד, תשמור שחודש ראשון יצא באביב. זה אני מבין. אבל לשמור את חודש האביב, אם זה שם העצם של חודש מסוים, אז הוא אומר, תשים לב מתי יגיע החודש שנקרא כך, תעשה בו פסח. אם זה תקופה, אז הוא אומר, תשים לב מתי מגיעה התקופה הזו ותעשה כך. אבל אני בשום אופן לא יכול להכניס לפה מין פירוש שאומר שתשמור חודש מסוים שיצא באביב, איך זה נכנס למילים? אבל זה אותו מצביע לעשות פה שבוע את יום השבת לקדשו. מה זה אומר? יש יום שבת, אז רוצים לב מתי הוא מגיע, לא לארגן אותו. אבל לא לארגן שום דבר, הוא מגיע, בין אם תארגן אותו ובין אם לא תארגן אותו. אתה רק צריך לעקוב אחרי מהלך השבוע כדי לדעת מתי אתה מגיע לזה ולא לשכוח אותו, לא לפספס אותו. אז גם כאן יש איזשהו חודש אביב
תקופת אביב, אתה צריך לעקוב אחרי, הגדול לפספס אותה, ולעשות אותו זמן פסח, ואחרי זה כתוב למה, כי בחודש אביב הוציא אחר השם אלוהיך, דהיינו, למה אתה צריך לעקוב אחרי החודש אביב? כי בחודש אביב הוציא אחר, אותו דבר, שמור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה השם לשמיים את הארץ, ועוד השביעי שבת אביב נפש, בדיוק אותו רעיון, למה אתה צריך לעקוב אחרי היום השביעי ולקדש אותו? כי השם שבת ביום השביעי, אז גם פה, למה אתה צריך לעקוב אחרי חודש האביב לעשות בפסח? בגלל שבחודש האביב יצאת ממצרים. בסך הכל מה שיש כאן זה לא יותר ולא פחות מאשר לעקוב אחרי החודשים, לא לארגן אותם. אין פה שום, לדעתי, אין פה שום מילה שאומרת שאתה צריך לסדר את החודשים בצורה זו או אחרת. כל מה שאתה צריך לעשות זה לעקוב אחרי מה שקורה ממילא, ולשים לב מתי מגיעה התקופה הזאת, זה לעשות בו את מה שאני דורש ממנו. הפירוש הזה לשמור את יום השבת לקדשו הוא פירוש הרמב"ן, אני מוכן עוד רגע רק לקרוא את הלשון ושזה יהיה ברור, וכך אני זוכר, אני חושב שאני לא טועה. לשמור את יום השבת. שמצווה שנזכור תמיד בכל יום את השבת שלא נשכחה ולא יתחלף לנו בשאר הימים. בסדר, אם כן זה בדיוק מה ש... איך הוא אומר את העניין של הימים, הוא לא אומר? איך הוא אומר? עוד רגע. מחילתא רבי יצחק אומר, לא תהיה מונה כדרך שאחרים מונים, אלא תהיה מונה לשם שבת. פירושה שהגויים מונים מימי השבוע לשם הימים עצמם, יקראו לכל יום שם בפני עצמו. או על שמות המשרתים, הנוצרים, מה זה על שמות המשרתים? הגדולות, אושר, שמש, או שמות אחרים שקראו להם, בישראל מונים כל הימים בשם שבת, חד בשבת, שני בשבת. כי זו מן המצווה שנצטווינו בו לזוכות תמיד בכל יום, וזה פשוטו של מקרא, וכך פירש רבי אברהם לבן עזרא. כן, אני חושב שזה הפירוש אצלנו הוא פשוט מאוד, כן.
בוא נעשה, האם אתה נראה את
עניין העיבור, הרי כל הרעיון שעניין העיבור יוצא מנקודת הנחה שיש לך מסגרת של שנה מסוימת ושחודש לפי מספר מסוים של החודשים בשנה צריך להפליפו לחג הזה, ואז אתה צריך לארגן את השנה בצורה כזאת. לפי מה שיש כאן, אז כל הרעיון של העיבור לא קיים. זה שמשהו ממנו מתקיים, שזה פרסם 13 לקודם או 14 לקודם, זה לא מעלה ולא מוריד. הנקודה העיקרית שעליה ניתן כעת זה האם מהפסוק הזה אני יכול ללמוד שאני לפעמים צריך לעשות 13 חודשים, לעשות 12 חודשים, אין פה שום בסיס, אין פה מסגרת של שנה בכלל, מי פה מדבר על מסגרת של שנה?
לא מדובר
על זה, נכון, מבחינת ש...
אבל
זה לא שאני
צריך שפסח יפול תמיד בכל יום. אפשר להציג את זה שפסח יפול תמיד בכל יום.
אבל זה לא מספיק, זה לא עיבור.
זה עדיין לא עיבור לגמרי, אבל עדיין זה מונח
פה. זה שפסח יפול באביב, זה באמת מונח פה, אבל זה לא עיבור. עיבור זה התאמה. של האביב עם מספר החודשים של השנה, זה לא הנקודה העיקרית של העיבור, חסרה פה. כמו שהוא אמר לך, זה יכול לצאת כמו אצל להבדיל אצל אחינו, של הרמדאן, שנופל להם כל פעם חודש אחר, אז אין פה עיבור בכלל. הנקודה העיקרית של האימון פה חסרה, ואני באמת חושב שלא כתובה כאן, אני לא יודע למה אנחנו צריכים להילחם על זה. עוד רגע, כן. ואתה מסביר את דרכי המדרש. בסדר, זה לגיטימי, אנחנו נעשה את זה עוד מעט, אבל קודם כל נתחיל עם דרכי הפשט. אחרי נגיע לדרכי המדרש, אני בהחלט לא מתכוון לומר שהדרשה הזאת אין שום בסיס, יש לה בהחלט בסיס. אבל אני עכשיו רוצה להבין את הפסוק כמו שהוא. אחר כך נעבור לדרכי המדרש. פשוט הרושם שלי הוא שמשום מה נראה כאילו שהפסוק הזה בהכרח מחייב את העיבור. כך אני מתרשם מתוך שיחה עם אנשים, ואני רוצה להדגיש שזה לא כך. גם לא מבין למה צריך להתווכח הרבה על העניין. הפירוש של הפסוק הוא פשוט מאוד. כמו שמור את יום השבת לקדשו, אתה לא צריך לארגן את השבת ולקבוע אותה ביום זה או ביום אחר, היא נקבעת ממילא. אתה צריך לשים לב מתי היא באה כדי לקדש אותה. אתה צריך לשים לב מתי היא באה האביב ולעשות בו את הפתח, לא צריך לארגן אותו, אין פה מה לארגן בכלל. הוא יבוא, בין אם תארגן בין אם לא, הוא יגיע באביב, תעשה אותו באביב, אין פה התייחסות לחודש שביעי, או לחודש ראשון, או לחודש ניסן, או שם זה או שם אחר. זה הפירוש הפשוט של המשפט, תשמור מתי יבוא חודש האביב, ותעשה פסח לשם אלוהיך, למה? כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. עכשיו המילה לילה פה היא קצת מוזרה, אני צריך לומר, לילה, מה זה מוסף? על הנימוק, בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים בלילה. מה זה מוסיף פה? למה תעשה פסח באביב? בגלל שבחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, זה חלק מהותי מן הנימוק?
כן, אפשר להסביר למה אוכלים
את
היוכלים? מה? מתי אוכלים את זה? אם זה נכון, שבאמת יעשו בלילה.
לא הבנתי, המילה לילה באה לתאר מתי יוציא אחר.
לא, זה מתאר מתי יוציא אחר, ולכן זה מוסיף בפסוק מתי אוכלים את הפסח.
הפסוק לא דבר, עכשיו לא מדברים על מתי אוכלים. אתה רוצה לומר שזה הקדמה להמשך? מה יש בהמשך? פסוק וו, יכול להיות שזה הקדמה לפסוק וו. פסוק וו אומר, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, תזבח את הפסח בערב, תבוא השמש, מועץ אותך ממצרים. אז אולי זה הקדמה. כלומר, מקדימים לומר לך שבחודש אביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, כדי שתבין את מה שכתוב בהמשך. יכול להיות.
אבל זה קשה בגלל
זה. זה קשה לסיבות אחרות, אבל אני עכשיו לא מדבר על סיבות אחרות. אם אני אומר מה שכתוב כאן בשלב ראשון, קודם כל אני אומר מה שכתוב פה, אחרי זה אני אומר ברשויות אחרות, זה כך צריך לעשות. זאת אומרת, מה אתם אומרים? שמדגישים פה את זמן היציאה בלילה כדי להקדים הקדמה לפסוק ו', יכול להיות, אני לא יודע אם זה כל כך קל, מפני שהרי בסך הכל פסוק א', הסיפה של א' מנמקת את הרישה שלו. למה השמור את חודש אביב עשית פסח לשם אלוהיך? כי בחודש אביב יוצא, אז אם הסיפה מנמקת את הרישה, העניין של לילה בכלל לא נכנס כאן. אז צריכים לומר שיש כאן כאילו שני דינים בסיפה של הפסוק. דין אחד שזה מנמק את הרישה, ודין שני שזה מכין אותך להמשך, יכול להיות, אני לא מבטל את זה. אבל אני מעיר על המילה הזאת, היא קצת בעייתית, יש גם אפשרות אחרת באופן עקרוני. לא יודע אם נרוויח בה הרבה, אבל יש, מה רצית לומר?
למה אתה שאומר
אני לא אמרתי שזה קשה למה שהולך על היציאה. אני רק אומר שאז אני צריך לומר שהסיפה לא באה רק לפרש את הרישה. הרי הסיפה לא באה לספר לי סיפורים. הסיפה של פסוק א' מנמקת את הרישה, היא מתחילה במילה כי. הרישה אמרה שמור את חודש אביב עשית פסח. אז אני רוצה לדעת למה אתה לשמור את האביב ולעשות פסח. אומרים לך, כיוון שבחודש אביב הוציא לך. עכשיו, אם הוציא אותי בלילה או ביום, זה לא מעלה ולא מוריד לגבי הנימוק של הרשע. כי ברשע של הפסוק נאמר לעשות פסח באביב, וזה מה שאני צריך לנמק. אז הנימוק מספיק שהשם הוציא אותי באביב. מה מוסיף לי זה שהוציא אותי בלילה כנימוק לרשע? אבל זה אמרו פה שאולי זה לא רק לנמק את החלק הראשון של הפסוק, אלא זה גם מכין אותך להמשך. כיוון שאם ההמשך יאמר בפסוק כבר שהזכיחה צריכה להיות בערב, אז מראש אומרים לך שהיית בלילה כנימוק להמשך. יכול להיות. ואז צריך לומר שכפי שמעתי יש שני דינים בסיפה של הפסוק. א' זה מנמק את הרישה כמו שמשתמע מהמילה כי, וב' זה מוסיף נתונים ומכינים אותך להמשך. אבל יש גם אפשרות אחרת, כן? יכול להיות. יכול להיות שהמילה לילה חוזרת אל הציווי ולא אל הנימוק. שמור את חודש אביב ועשית פסח לשם אלוהיך לילה, כי בחודש אביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים. אלא שאז כמובן, זה לשאול את עצמנו איזה מין מבנה מוזר זה, כאילו אתה מכניס את הנימוק מילה אחת לפני סוף הציווי. היה הרבה יותר פשוט אם היה מנוסח כמו שאנחנו אומרים, דהיינו, שמוע את חודש האביב ועשית פסח לשם אלוהיך לילה, כי בחודש האביב הוציא אחת שם אלוהיך ממצרים. למה בנו את זה בצורה כל כך מוזרה? זה לא ברור, לא, בשלב זה לפחות, זה לא ברור. צריך לחשוב על הפירוש של המילה הזאת. אני משאיר את זה בינתיים כאפשרות, אני לא מכריע בינתיים משתי אפשרויות. יש כאן בשלב זה לדעתי שתי אפשרויות קיימות, יכול להיות שיותר מאוחר נצטרך לחזור חזרה ואיכשהו להכריע בין שתי אפשרויות הללו. אז תזכרו שהמילה לילה פה יכולה להתייחס או לנימוק, ואז אני לא מבין למה היא באה, או לציווי, ואז אני לא מבין למה היא נפחתה לתוך. אבל זה שיש בעיקרון מאמרים מוסגרים בתורה, זה דבר ידוע. רק פה זה מקרה קיצוני, כן?
בדיוק בלילה,
טוב
היום,
זמן כזה די מוצר,
יש לך
הקפדה
על הדברים.
לא,
אין פה הקבלה, מפני שממני
דורשים
לי לשמור את החודש. מספיק לי לומר שהשם הוציא אותי בחודש. אם היו דורשים ממני לעשות בלילה, היו מנמקים שזה בלילה, אני לא רואה שום צורך לדייק מעבר לציווי. הנימוק צריך לדייק באותה מידה דיוק של הציווי. דורשים ממני לשמור חודש, אז הנימוק צריך להיות בשמירה בזה שהשם הוציא אותי בחודש. העניין של הלילה לא מעלה ולא מוריד. ואני התחלתי לומר שעצם התופעה שמאמרים מוסגרים היא תופעה קיימת, דיברנו על זה, לא? הבאנו דוגמאות? יצא לנו להביא דוגמאות או... אני פשוט לא זוכר, כי אני הבאתי הרבה פעמים, אני לא יודע אם במסגרת הזאת. אתם מכירים דוגמאות שמאמרים מוסגרים בתורה? שהם באמצע המשפט? אני הבאתי רק אתמול, דוגמאות שהם במסגרת אחרת, שוב בשמואל, אבל הבאנו דוגמה, ממש גם כן דוגמה די קיצונית. בשמואל, אני דווקא לא התמדתי להביא דוגמאות אחרות, אבל כיוון שאמרנו אותה אתמול, אני אחזור, אני אקרא בשמואל א' פרק ת', פסוק כ"ז, הם היורדים בקצה העיר, זה סוף משיחת שאול, שמואל אמר אל שאול, אמור לנהר, ויעבור לפנינו ויעבור, ואתה עמוד כיום להשמיעך את דבר אלוהים. מה שם מפריע לרצף של המשפט? שם זה הפוך, המאמר מוסגר הוא קצר, אבל בכל מקום האורך והקיצור לא משנים את העובדה שזה מאמר מוסגר. מה מוסגר שם? שמואל א', פרק ת', פסוק כ"ז, סוף פרק ת' בשמואל א'. המילה ויעבור היא לא חלק מהמשפט. המשפט צריך להיות, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ואתה עמוד כיום להשמיעך את דבר אלוהים. ויעבור זה קיום, זה תיאור הביצוע של הציווי. זה היה צריך לבוא בסוף, משום מה נקטע המשפט זהובה באמצע. אבל זה מקרה קיצוני, יש בתורה הרבה מקרים הרבה יותר פשוטים ומוכרים, למשל.
בבניין הפסח שיותר נקרא לב חיים אוכלים בפסח וביום השמיני
לקרוא אוכל חמץ
זה לכתה לשם ימיה ויום
השמיני יום הראשון יום השמיני זה דוגמה באמת נכונה אפילו מהעניין שבו אנחנו עוסקים אבל בשמות שמות י' ב' אתה אומר? מכירים את הפסוק הזה? שמות י' ב' זה אגב לשון בני אדם ואתם אם אתם תבדקו איך אתם מדברים או איך אחרים מדברים אתם תמצאו הרבה מאמרים מוסגרים בשמות י' ב' איזה פסוק אתה מתכוון? תדבר? שמות י' ב' תדבר כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש עם ישראל יום הראשון ויום השביעי מה פירוש המשפט הזה?
אני לא נכרתה מיום ראשון ויום השביעי ביום השביעי תקום ונכרתה
אפשר להביא את הפסוק הזה אתה אומר יאני את חיית המתים כל אוכל חמץ מיום הראשון ויום השביעי ונכרתה הנפש עם ישראל אז זה ברור שנכרתה הנפש עם ישראל חוטץ בין כי כל אוכל חמץ זה בין יום הראשון עד יום למה זה באמת בנוי כך? זה לא מספיק להגיד מאמר מוסגר מפני שמאמר מוסגר לא דבר טבעי אני אמרתי את זה לשון מהאדם אבל זה לא טבעי כל כך כל מקום שיש מאמר מוסגר צריך להסביר אותו למה למשל שם זה בנוי כך? למה התורה לא אמרה כל הכל החמץ מיום הראשון ויום השביעי ונכרתה הנפש עם ישראל מה הסיבה לשנות את סדר המשפטים? כן?
אני
אומר
שזה לא
צריך
לאכול
חמץ
כל הזמן
המשפט הזה יכול לבוא נמצא לא ביטלו אותו אילו זה היה ככה, היה צריך אולי לנסח את זה אחרת, אבל אם הוא נמצא, אז המיקום שלו הוא משפיע על השאלה כמה זמן הוא אחד, אני יודע. לפי דעתי הידוע עלינו קצת יותר פשוט, יותר אפילו כמעט הייתי אומר טכני, רצו לסמוך את האכילה, את החטא לעונש. ברגע שאתה מעריך בתיאור החטא, אז הסמיכות בינו לבין העונש מאבד קצת את העוצמה שלה. כי כל אוכל החמץ ונכרתה. המשלימים של האכילה, מתי, יבואו מאוחר יותר, אלא המבנה כנראה רצה ליצור אצל התורה, אצל השומע, את התעודה של אוכל ונכרתה. מי שאכל חמץ, יקרת. ברור שהוא לא יקרת אם לא אכל את זה בזמן מסוים, אבל זה כבר משלימים שהם יראו מאוחר יותר. בדרך כלל זה כך צריך להבין את זה. אגב, גם כשאתה עושה מאמר מוסגר, אפילו שאם אתה לא שם לב לזה, כשאתם עושים מאמרים מוסגרים, מבין לשים לב, כשתשקלו אחרי זה את מה שאמר, אתם תראו שתמיד זאת הסיבה. כשאתה רוצה להצדים ולסרוך איבר מסוים של משפט, איבר אחר, בגלל החשיבות של הסמיכות, ואחרי זה אתה נזכר להשלים את מה שהחסרת בהתחלה. גם אם אתה עושה את זה מבלי להיות מודע לדבר, זאת תמיד הסיבה, אפילו בתת מודע. אתה רוצה לסמוך שני דברים, ורק אחרי זה אתה משלים את השאר. אבל יש הרבה דוגמאות, הדוגמאות במקרא הם הרי בלי סוף. לא עולה לדעתכם עוד דוגמאות? יש את הדוגמה הקלאסית, שאומנם היא לא הכרחית על פי פשוטו של מקרא, אבל ככה מפרשים מסבירים. כי גר הייתה חברתו להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. קצת פשוט הפסוק אפשר להשאיר אותו כמות שהוא, אבל יש פה בעיה שהם לא עבדו 400 שנה, אז איך מסבירים מפרשים? כי גר הייתה חברתו להם 400 שנה, ועבדו ועינו אותם, אבל גם שם. למה אמרנו, לפי השיטה הזאת, אני לא אומר שזה הכרחי, אבל לפי השיטה הזאת, למה זה נכתב כך? כי רצו לסמוך גר, הם ועבדו, ואחרי זה את המשלימים של זה. מי שמכיר רמב"ן שם, מביא סדרה של דוגמאות. רמב"ן שם, כשהוא רוצה לבסס את הפירוש הזה, מביא סדרה של דוגמאות, והוא לא ממפה, אפילו לא את החלק העיקרי של הדוגמאות, אבל הוא מביא רשימה, למשל הוא מביא עוד, אני רוצה לדעת 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 לדעת. מה אתה רוצה לקשור למה?
אמרו
לו אמר שבשביל
את
הדבר שבחור נעשה נשפט שבחור נעשה ואחרי
זה מה הסוף
של החלק
הראשון?
נקציג את המסלות ושתפיל ביד המילים ללא חסות חזרות אל הרישה, אבל לא לסמוך את זה למילים שסמוכות עליהם. נקרא עוד פעם את הפסוק. לא שתבוא נעצון לשתות לנוכח הצון, הצון לא באות לשתות לנוכח הצון, אלא לנוכח הצון חוזר על הרשע. זה מובן גם מפרשים שם, חלק מהפרשים לפחות מסבירים את זה כך. זה באמת דוגמה נכונה, אבל יש דוגמאות רבות, כחול של אספת הים, פשוט מי שישים לב בשעה לקריאה, נמצא על כל צעד בשעה. למשל, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו, וצוחק בי. כך אומרת, זה דוגמה מדגלו של הרמב"ן. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו, לא הבאת לנו לצוחק בי, אלא בא אליי לצוחק בי, אתה לא הבאת לנו למטרה הזאת, אבל למה כתבו את זה בצורה כזאת? בא אליי לעברי, אשר הבאת לנו, כלומר רוצים לסמוך, אתה הבאת, כלומר כאילו מטילה את האשמה, מה שאתה הבאת, בא אליי, ואחרי זה עם הסלימה לצוחק בי. ועוד דוגמאות רבות, אגב, יש מקומות, כמו שהדוגמה שאתה הבאת למשל, שזה במבט ראשון לא ברור, אז מה שאני הבאתי כרגע זה ברור לגמרי, אין מי שיתפר בדבר. אבל יש מקומות שהמאמר המוסגר הוא ארוך, ולא תמיד אתה שם לב שההמשך חוזר לרשע, ולפעמים זה עניין שהוא דורש באמת הבחנה, לפעמים יש בזה מחלוקות. למשל, דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי. יש פסוק כזה ביקרא, יש בזה מחלוקת מפרשים, מה הפירוש? וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, מה הפירוש? לפי הסדר הפירוש צריך להיות, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי. מקדישים לי לכאורה את מי, את שם קודשי, זה קצת מוזר. אבל אם אני אומר שזה חוזר לרשע, וינזרו מקודשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי, זה מוסר על מה? על קודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי. אבל אולי אני רק אביא אסיים בדוגמה, אמרתי יש הרבה, זכרו לי דוגמה אחת מאוד מעניינת, ואני מקווה שאני אמצא אותה. איך מסתיימת פרשת המחתות בעקבות המעשה של קורח ועבדו? איפה בשעת? בפרק תזיין ובמדבר. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת, בפרק תזיין ובמדבר. זו דוגמה שהרשב"ם כמובן מביא. היינו שם ברשב"ם. תזיין פסוק ד'. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איסדר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה ככוח בחרדתו, כאשר דיבר השם ביד משה לו. המשפט האחרון הוא קשה. מה זה כאשר דיבר השם ביד משה לו? על מה זה מוסר? להכיר את המחתות? יש בזה פירושים שונים, אולי אני רק אפתח את המפרשים, ואומר, איפה זה היה? במדבר ט"ז אמרנו? י"ז פסוק ד', אני אומר לכם, המפרשים מתלבטים בזה. כותב, כאשר דיבר השם יד משה לו, אז רש"י אומר, כמו עליו, על אהרון, דיבר אל משה שיהיו בניו כהנים. זאת אומרת, למען השם לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא, כמו שהשם דיבר ביד משה על אהרון, השם אמר ביד משה שאהרון יהיה, אז לא יהיה מישהו אחר. זה פירוש קצת קשה, וגם הפרשים האחרונים מתעסקים בזה. רשב"ם אומר דבר פשוט, רשב"ם אומר, כאשר דיבר השם ביד משה לא מושם למעלה, ויקח אל עזר הכהן אל מחצות הנחושת מבין השריפה, כאשר דיבר השם ביד משה לא לאל עזר. זאת אומרת, כאשר דיבר השם ביד משה לא, זה משלים את המשפט שנפתח איפה? בפסוק ד', ויקח אל עזר הכהן מחצות הנחושת, כאשר דיבר השם ביד משה לא, למי זה לא? אל עזר. וידבר השם משה לאמור, אמור אל עזר. זה דוגמה למאמר מוסגר ארוך, כאשר סוף פסוק ה' חוזר את תחילת פסוק ד', ולכן המפרשים האחרים לא פירשו כך, כי זה לא ממש בולט, אבל לדעתי רשב"ם פירש באמת את זה בצורה פשוטה, וכדאי להכיר את התופעה הזאת, מפני שזה יכול לפתור קשיים רבים במקרים מסוימים. לכן גם אצלנו תשקלו את האפשרות שהמילה לילה ויכול להיות שיש לזה הסבר, אני אחזור לזה מאוחר יותר. נמשיך הלאה. כן. טוב, זה לא בדיוק הסגנון הזה, שם זה דומה, אבל זה כבר עובר לתחום אחר. אתה צודק שיש דמיון מסוים בזה, אבל זה כבר תחום אחר לגמרי, זה תחום ששייך באמת ל... לא הייתי משווה בין הדברים. אנחנו פה מדברים על משפטים. משפטים הם לוואים באמצע. הדוגמה שאתה הבאת היא משהו שונה. פה אני מדבר על איזשהו משפט ארוך שנקטע באמצע בין לוואים אשר וכו' וכו'. זה הדוגמה שהבאת כבר משור תחום אחר, אם כי יש בה דמיון. אמרתי כבר שזה לשון בני אדם. זה לשון בני אדם רגילה. אני נוהג תמיד להביא דוגמה שבנו התקלתי בה, הסרתי אותה, את העניין הזה של... אחרי התקלתי בזה לא מזמן בעוד כמה מקומות. משום מה זה דבר שחוזר על עצמו. בהקדשות רבות, אתם יכולים למצוא שהדבר מסוים שנתרם לפי נשמת פלוני, שנפטר ביום פלוני על ידי פלוני. זאת אומרת, אתה קורא את זה, אתה לא מיד מודע למה שאתה קורא, אתה עומד במופתע. נתרם לפי נשמת פלוני, שנפטר ביום פלוני על ידי אשתו, אני יודע מה. אני לא מבין מהתחלה מה קורה, אבל זה דבר מקובל, המאמרים מוסגרים זה דבר מקובל. אתה רוצה קודם כל לסמוך, נתרם אלוהי למשפט פלוני שנפטר ביום פלוני. בסוף אחרי זה אתה עושה את המשלימים, אבל אז ההבנה קצת משתבשת. ואני חוזר אלינו, וזבחת פסח, עכשיו זה הפירוט, וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר. מה זה? וזבחת פסח לה' אלוהיך, איך אתם מסבירים את המשפט הזה? תשכחו מהדברים האחרים. אני מסביר עכשיו את הפסוקים, כאילו רק הפרשה הזאת נמצאת לפנינו. וזבחת פסח לה' אלוהיך צאן ובקר. מה זה? וזבחת פסח לה' אלוהיך צאן. חסר פה כאילו מם, נכון? זאת אומרת, זה כלל ופרט. וזבחת פסח לה' אלוהיך על ידי צאן ובקר. דהיינו, איך תזבח פסח לה' אלוהיך? צאן ובקר. במקום, השם יבחר, השם ישכן שמו שם. טוב, זה מובן. לא תאכל עליו חמץ, מה זה עליו? על הפסח, זה הנושא של הפסוק הקודם, דהיינו על קורבן הפסח, נכון? על חג הפסח או על קורבן הפסח? אם אנחנו פירשנו עד עכשיו שא' וב' זה כלל ופרט, אז אין בכלל בפסוקים הללו התייחסות לחג, יש התייחסות לקורבן. ואז לא תאכל עליו, הכוונה על הקורבן. לא תאכל עליו חמץ. מה הפירוש האיסור הזה? מה עשית להם? עשית להם מה משהו? לא שומע. שלמים? זה אתה יודע מההלכה, אתה רואה את זה בפסוק? אבל אתה צריך להכניס את זה למילים, וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר, איך אתה רוצה להסביר את המשפט? אתה עובר לפסוק ג' עכשיו? אין עליו, פסוק ב' אין עליו, וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר. אני פירשתי, כמו שהוא צעק, אני מבין שזה הפירוש הפשוט, וזבחת פסח לה' אלוהיך, באמצעות צאן ובקר. דהיינו, תקריב צאן ובקר, וזה ייקרא את זבחת פסח. עכשיו, אתה רוצה להכניס פה גם שלמים, זה אפשרי, רק תציע צורה שקריאה מסוימת, אבל אנחנו נחזור לזה בהמשך. יש אפשרות כזאת, מה?
תגיש קושייה מזה שלא תקריב עליהם, בגלל ששורה נכון כתוב
עליהם. זה לא ממש קושייה,
מפני שאני יכול לפרש את זה בצורה כזאת. וזבחת פסח לה' אלוהיך על ידי צאן ובקר. זאת אומרת, זה מקרא שמפרש את עצמו.
כן, אבל במקומות אחרות לא סומכים על הפירוש עצמי.
טוב, זו נקודה שנחזור אליה, רמב"ן מעיר עליה, אנחנו נחזור אליה בהמשך. כולנו נחזור יותר מאוחר, עוד מעט. אני מקווה שכנעת, אני לא אספק להגיד כלום, אז רק אני אגמור פה. תשאירו את ההערות מאוחר יותר. לא תאכל עליו חמץ, אמרנו מה זה עליו? על הקורבן הפסח, כן? על הקורבן. איך אפשר לאכול עליו חמץ? מה זה לאכול עליו? איתו, זה כנראה הכוונה. אז לא לאכול איתו, דהיינו בשעת אכילת הקורבן, לא לאכול איתו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. איך אפשר שבעת ימים לאכול עליו מצות? זה קשה, כלומר, לא לאכול עליו חמץ, אני יכול להבין. איך אפשר לא לאכול עליו חמץ? כי אתה אוכל את הקורבן, אל תאכל איתו חמץ. זה אני מבין. אבל איך אפשר לאכול עליו שבעת ימים מצות? אני אוכל את הקורבן שבעה ימים?
זה גם
נבוא.
עכשיו הוא עובר
לחג המצות, והוא קשה. הבעיה שלו, עובר לחג המצות, ומה זה עליו? שבעת ימים תאכל עליו, מה זה עליו? על הקורבן, אי אפשר לפרש את המילה עליו בצורה שונה אז איך אפשר לאכול על הקורבן שבעה ימים? את הקורבן כמה זמן אני אוכל? לילה, אז איך אני יכול לאכול עליו, לאכול איתו, זה כאילו שהתמונה פה היא כאילו שאכילת מצות שבעה ימים נתפסת כחלק מאכילת הפסח, זה קצת קשה, אני מוכרח לומר, אני חושב שזה קשה מבחינה לשונית, מפני שלאכול על משהו, פירושו לאכול עם משהו. על מצות ומורים יאכלו, מה זה על מצות ומורים יאכלו, ומצות על מרורים יאכלו, פירושו לאכול את הפסח עם מצות ומורים, תוך כדי האכילה, כך זה מתפרש. פה יוצא שכל אכילת מצות שבעה ימים נקראת שהיא נאכלת על הפסח, זה דבר מוזר, כי הפסח כבר נגמר. זה מעין להאריך את הרעיון של קורבן הפסח לשבעה ימים, זה דבר משונה, אני רוצה להבין מדוע זה נכתב כך. שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, פה הגדרה של מצות, כי בחיפזון יצאת עבירת מצרים, מה זה מסביר? כי בחיפזון זה מסביר את לחם עוני, יכול להיות, תכף נבדוק, למה תזכור את יום צאתך עבירת מצרים כל ימי חייך. ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, איזה שבעת ימים? אותה שבעת ימים של תאכל עליו מצות, נניח, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, מה זה? לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, זה קורבן הפסח, ביום הראשון, איזה יום ראשון?
יום ראשון של החג, אותו חג.
של שבעת הימים?
לא, לא, כן, של שבעת הימים, לא של חול המועד.
ביום הראשון של שבעת הימים, לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון של שבעת הימים, לבוקר של היום השני, ככה אתם מפרשים, כן?
לבוקר של
היום השני. אבל דיברנו לפני רגע על שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז לילים מן הבשר שתזבח בערב, ביום הראשון, משבעת הימים לבוקר של היום השני.
של היום הראשון. הערב מתחיל, בבוקר אחרי זה, הערב של
היום
השני.
ביום הראשון
לבוקר, ביום הראשון מוסר על הערב על הבוקר.
על הערב.
לילים מן הבשר שתזבח בערב, ביום הראשון,
לבוקר של היום הראשון. כי היום מתחיל בערב.
היום הראשון נקרא הערב של היום הראשון, זה הכוונה היום הראשון. יכול להיות. לא יודע, איפה היית בתורה שהיום מתחיל מהערב? יהיה
בעיקר. רגע, אז בוא נשאל ככה, למה להגיד ש...
מה זה מה?
למה להגיד ש...
איפה הייתם שהיום מתחיל מהערב? הילד היה בוקר. גם ביום הכיפורים? מה יש ביום הכיפורים? תקרא את הפסוק ביום הכיפורים, בבקשה. אין לך, למי יש איזה יום
הכיפורים? דרב, הדרב, יש
בתושב המחדבים שלנו. בסדר, אבל מה כל הפסוק?
תשעה לחודש בערב.
או, זה אתה זוכר, תשעה לחודש בערב, נו, מה זה? תשעה לחודש בערב.
הערב
של... בערב של יום העשירי, מה נקרא? תשעה לחודש בערב, לא? לא נכון? כתוב תשעה לחודש בערב, זאת אומרת, הערב של יום העשירי נקרא תשעה לחודש. זה אין ראייה בכלל משם. זה שהתורה החליטה לצום ערב עד ערב, זה זכותה, אני לא אומר, אני מדבר על השאלה איך, מה זה נקרא? האם זה נקרא...
תשעה לחודש בערב.
יום שני בלילה, קוראים לזה יום שלישי?
כן.
איפה? בתורה, אני לא מצאתי. ביום כיפור זה לא כך. כתוב תשעה לחודש בערב, כך קוראים לזה. ויהי הערב ההיא בוקר, מה זה ויהי הערב ההיא בוקר? ויהי הערב ההיא בוקר יום אחד, מה זה אומר? שהיום נגמר בבוקר. זה אומר שהיום נגמר בבוקר, מה מהצהריים?
ערב שבת, בערב שבת.
צהריים לא שייכים ליום הזה?
ערב שבת שזה יום שישי בלילה, אתה אומר שבת.
די, כן, השאלה מה התורה אומרת. איך קורה? אני לא יודע מה שאני אומר, זה מה שאתה אומר. מנה היית יודע שהלילה שייך ליום שאחרה, זה מה שאני שואל. האם זה בתורה כתוב במפורש? אז הבאתם יום כיפור, יש מקום לבדוק. יום כיפור, אמנם כתוב שצריך מהערב עד הערב, כתוב שבת קריר. אבל כתוב שעה לחודש בערב. אבל הבאתם לי ויהיה ממאי בוקר, אתם אומרים את זה בצורה פשוטה, אבל תבדקו את המשפט הזה. ויהיה ערב, ויהיה בוקר יום אחד. מה עם הצהריים? לא שייכים ליום? ויאמר אלוהים יהי אור, איך זה מתחיל? ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר, איזה ערב? לפני האור. מי דיבר על הערב שלפני האור? איפה דיברנו בתורה על הערב שלפני היום הראשון? איך התורה התחילה? דיברתי אתכם? אני חושב שאתם צודקים אותי, אני קורא, כתוב ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, אז מאיזה רגע מתחילה הבריאה? מהרגע שנהיה אור, לא מהערב שלפני זה, אין פה התייחסות לערב שלפני זה. אז מה זה ויאמר ויהי בוקר יום אחד? דיברו, לפי הפירוש שאתה מציע, שאתם מציעים, מתייחסים לערב שלא דיברנו עליו.
לא, הם מתחילים פה כל בחושך על בית דיון לפני.
בסדר, אבל הנקודה שהתחילו בה היא נקודת עציית האור שזה הבוקר. אז דקה לפני הבוקר, אז לא ערב. מי דיבר על הערב? ויהי אור! וואו, אור נהיה בלילה. אני כבר לא מבין פה שום דבר, יש לי מה להגיד לכם. טוב, תראו, אני רואה שעברנו פה מנושא לנושא. אז בואו נאמר, בואו כדי לא לסבך יותר מדי את העניין. מה שכתוב פה, לא יעלים לי הבשר תזרח בערב ביום הראשון הבוקר, נשאיר בינתיים. אני רק אומר הערה אחת, והיא שאלה פשוטה. רק כדי פשוט שנצא עם משהו, למרות שכבר נגמר הזמן. פסוק ד' לא ילין מן הבשר שתזבח בערב מתייחס למה? לקורבן הפסח. אז בסך הכל תאמרו לי איזה פסוקים מתייחסים לקורבן הפסח ואיזה פסוקים מתייחסים לשבעת הימים. פסוק א' מתייחס למה? לפסח. פסוק ב' גם כן. מה עם פסוק ג'? הרי שאלות אוכל עליו חמד, צריכת למה? לפסח. הסיפה משבעת ימים עובר למצות. מה עם פסוק ד'? הרישה שייכת לשבעת ימים והסיפה
קורבן.
אז בואו רק כדי להשלים את העניין, תנסו לקרוא רק את הפסוקים שמדברים על קורבן הפסח. ומה אנחנו צריכים בעצם לעשות? נדלג על א' וב' כי הם קראנו אותם כבר. לא בגלל שהם לא שייכים, קראנו אותם. נתחיל פסוק ג', לא תאכל עליו חמץ ו... מה נמשיך? לא תאכל עליו חמץ, ולא ילין מן הבשר שיזבח בערב ביום הראשון לבוקר. באופן כללי זה יכול להסתדר, לא? לא תאכל עליו חמץ, ולא ילין מן הבשר שיזבח בערב ביום הראשון לבוקר. זאת אומרת, מבחינת המבנה, יש בעיה ביום הראשון, אתה צודק, אבל אני לא יכול לקחת יותר מדי מהזמן שלכם. בסך הכל יש לנו פה התייחסות לקורבן הפסח, שבאמצע משולבים כמה משפטים על עניין שבעת הימים. מה משמעות הדבר הזה נאמר מאוחר יותר, אבל כיוון שנגררנו על כורחנו לעניין הזה של הלילה והיום, אז תבדקו את הפרט הזה בצורה הבאה. הם אמרו מגנים על זה, אלא יש רשב"ם. איפה רשב"ם?
מופיע בתורת חיים, כי עד פרטית זין בארצות הרגילות.
מאיפה הוא לקח אותו?
איפה
הוא לקח
אותו? כתבי יד פרק א' ועוד...
כן, יש רשב"ם באמת לפרק א' שלא נמצא במהדורות הרגילות, אפשר למצוא אותו בתורת חיים או בפירוש הרשב"ם השלם, מהדורת... רזין, אז תראו את הרשב"ם שם, ומי שיש לו זמן יראה, אם ירצה, אני בכל מקרה אקרא קצת מזה, את איגרת השבת של אבן עזרא. תנסו לאתר ספר שנקרא איגרת השבת, פה בספרייה באיזשהו דרך, תנסו לאתר את איגרת השבת של רבי אברהם אבן עזרא, או בנספח לעבודה של רשב"ם, או אפילו בנספח לעבודה של אבן עזרא, יש איגרת השבת, אומר את זה בכמה מילים. מה שאני מבקש זה דבר כזה, כיוון שאנחנו לא התחלנו את העניין, אז כל מה שאני מבקש בשלב ראשון זה לקרוא את הפרשה עם הפרשים הרגילים שלה, דיין, לראות מה הבעיות שהם מדברים בעלים, מה הם עוברים, כדי שיהיה לנו יותר קל להתקדם, היום כמעט לא הספקנו שום דבר, פשוט זה היה שיעור ראשון. אז תקראו את הפרשים ושיהיה מוכן פשוט לעשות...